לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית, בנימיני וגואטה. כאן רשת בית.
חמש וכמעט שש דקות, אתם על רשת ב', שלום מאזינות מאזינים, שלום גואטה.
שלום רן בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
היום ה-172 של המלחמה, 172 ימים מאז 7 באוקטובר, זוכרים ומזכירים גם הערב, לפני הכל, את האזרחים שלנו שעדיין נמצאים שם בשבי של חמאס בעזה, 134 בני אדם, רובם בחיים, והם מחכים לחזור הביתה, עכשיו. עוד מעט כל הדיווחים של הערב הזה, בעניין החטופים נדבר על המבוי הסתום בשיחות מסע ומתן בקטר, וכמובן בצפון מתח כבד של עשרות רקטות בחצי השעה האחרונה, נדווח עליו בהרחבה, מתח לעבר רמת הגולן והגליל. זה מיד. ואם דיברנו על החטופים והמשפחות, גואטה, המשפחות, בטח על הרקע הזה של שוב מבוי סתום ודיווחים שמגיעים מקטר, מטלטלות בין תקווה לייאוש, ואז בני המשפחות מגיעים לכנסת, ומה הם מקבלים שם? שוב זלזול ויחס מחפיר, זה לשון המעטה. הפעם זה מגיע מכיוונו של חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה. לא שזה אמור להפתיע מישהו, הרי אנחנו כבר מכירים את האיש ואת הפה הגדול, אבל...
מיודענו פינדרוס, כן.
מיודענו לרעה, אבל אפילו בני משפחות החטופים, נדמה לי, אפילו הופתעו מהבוטות. אפילו מולם פינדרוס לא שומר על טקט ורגישות. זה קרה בוועדת הכנסת, כשבני המשפחות מחו על יציאת הכנסת בקרוב לפגרה של חודש וחצי. ומה היה לפינדרוס הנכבד לומר להם בתגובה? יאללה, יאללה. הנה ככה זה נשמע.
מה?
הנה, שמע.
כל אחד מחברי הכנסת שהרים את ידו, אני הולך לבדוק טוב טוב מה הוא עושה. אתם רוצים, אמרתם שאתם עוברים בפגרה, תעבור בפגרה. אל תצטלמו, אל תצטלמו. פינדרוס, יאללה יאללה, תגיד לאמא שלך, סליחה. יאללה יאללה, אתה עמד על משפחות חטופים. יאללה יאללה, פינדרוס. יאללה יאללה. על חמץ את הבאת הממשלה, השבת חשובה לך, הארץ חשובה לך, הקואליציה חשובה לך.
באמת כדאי, כדאי שתלכו הביתה ואל תחזרו.
הבת שלך תהיה חצופה ותגיד יאללה.
הבת שלך הייתה חטופה, לא היית אומר יאללה יאללה.
טוב, אנחנו יוצאים להפסקה, את הסעיף הנוסף נעשה בהמשך.
הדובר כאן הוא חן אביגדורי, שאשתו וביתו שוחררו מהשבי בעסקה הקודמת, אנחנו נדבר איתו כאן בהמשך. מה נגיד גואטה? למה, למה, למה זה מגיע לנו שהטיפוסים כאלה כמו פינדרוס נמצאים בכנסת? מה עשינו רע, גואטה? מה עשינו רע?
כי הם מחזיקים את הממשלה. היום כל מי שמחזיק את הממשלה, ראוי להשאיר אותו, לא משנה מה הוא, לא משנה מי הוא, לא משנה מה הוא אומר. 64 מנדטים שמחזיקים את הממשלה, וצריכים לעשות הכל, 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 כך לפי ראש הממשלה, כדי לתחזק את הממשלה הזאת.
רצינו לדבר מאוד עם פינדרוס הערב, הוא לא רצה, לפחות הוא לא נפנף אותנו ביאללה יאללה, איש שלא תרם כלום, כלום, כלום לציבור בכנסת, חוץ מלבזות, חוץ מלסנור, חוץ מלדרוך על אנשים, אפילו על משפחות החטופים. איזו בושה, איזו בושה שהאיש הזה בכנסת.
דבר אחד אני כן רוצה להמליץ לחברי הכנסת. אתם עושים טעויות. תעלו לשידור ותגידו טעינו. תגידו סליחה, תבקשו סליחה, אתם בסוף, 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 אתם שלוחי ציבור, אתם כלום ושום דבר בזכות עצמכם. אתם פשוט שלוחים של הציבור. והציבור רוצה שתייצגו אותו בכבוד, אז לא בושה להגיד סליחה, לפעמים אפילו הפוך. תקומו ותגידו סליחה, טעינו. צמד של מילים שיכול לפתור הרבה בעיות.
בהחלט כלום ושום דבר. ויש לי הצעת פשרה בנוגע לפגרה. אתה יודע מה? שרק פינדרוס יצא לפגרה. ולא חובה לחזור אחריה. הכל בסדר.
כן, אבל הצרות שלנו כל כך גדולות, שבאמת הסיפור הזה של פינדרוס הוא לצערי ממש ממש שולי עכשיו, וגם לא שווה לדבר על זה. צריך לדבר על הדברים המהותיים, שאנחנו מדברים על זה שרק לחץ על סינואר יסייע לשחרור החטופים, ומצד שני סינואר מקשיח עמדות. אז בעצם מה קורה? אז מה זה אומר? שאנחנו לא עושים עליו מספיק לחץ? אז אם אנחנו לא עושים עליו מספיק לחץ, למה לא עושים מספיק לחץ? איפה זה עומד?
שאלה מעולה, אנחנו ננסה לברר את זה גם בשעתיים הקרובות, לא בטוח שנקבל תשובה, אבל העניין הזה הוא, כמו שאתה אומר, חד וחלק, סינואר, דוחה את הצעת הפשרה שארצות הברית, זאת הצעה שישראל קיבלה במסע ומתן שם בקטר, יש מבוי סתום בינתיים, לא יודע אם פיצוץ או לא, אבל מבוי סתום בוודאי, וכן, כל הזמן אומרים לנו, לחץ יביא לשחרור החטופים, בינתיים אין הכרעה של חמאס ואין חטופים בבית,
וכנראה שאין עליו לחץ כי הוא מקשיח את העמדות שלו,
כנראה,
ודוחה את ההצעות שלנו.
ננסה לברר את זה.
חברים בליכוד אומרים, אם אנחנו שומעים שיש תסיסה בליכוד, לא נהיה חותמת גומי על חוק הגיוס.
חוק הפטור מגיוס, אתה מתכוון.
כן, חוק הפטור מגיוס. אתה רוצה לנחש מי אלה חברי הכנסת שאומרים, לא נהיה חותמת גומי?
קודם כל הם בטח בעילום שם, הרי הם לא עד כדי כך אמיצים, לא? נכון? מי אלה?
בוא נראה, לרגע, שנייה, אולי. תראה, יש שתי אפשרויות. לא או שחלק יהיו ממש ממש אמיצים,
כן.
או שפשוט אין להם מה להפסיד והם לא קיבלו כלום, אז הם אומרים, תשמע, במילא אנחנו כלום, אנחנו סתם חברי כנסת, לא סופרים אותנו, אז מה זה משנה אם נהיה חברי כנסת פה או חברי כנסת שם? בואו נעשה מדורה, נעשה לחץ, אבל בסוף כולם יתיישרו לפי דעת.
אנחנו כאן כרגיל עד שבע עם העורכת יהודי דמרי אגסי, המפיק ארז נילוביצקי, הטכנאית ליטל אטיאס. מתחילים. פותחים בצפון, בחצי השעה האחרונה, עשרות רקטות לעבר יישובים ברמת הגולן ובגליל העליון. כתבנו בצפון רובי אמרשלג עם העדכון. שלום רובי.
שלום, כן, אנחנו מדברים על מתח כבד מאוד, לפחות 50 רקטות שנורו לפי חיזבאללה לעבר כמה מחנות של צהל ברמת הגולן. הזקות הופעלו מיישובים ברכס רמים כמו יפתח ורמות נפתלי, ועד יישובים באזור ראש פינה כמו גדות, כפר הנשיא, הילד השחר, מחניים, טובה זנגריה, וגם בקצרין ובמחנות הצבאים שסביב ברמת הגולן. לא מעט רקטות יורטו, לפחות 30 יירוטים. רקטות אחרות נפלו בשטחים פתוחים, בין היישובים, לא דובח לפגישה, לא על נפגעים בגוף ולא על נזקים. מדובר בירי תגובה לתקיפה עוצמתית מאוד של צהל בעומק לבנון בבעל בק, תקיפה של חיזבאללה ותשתיות אוויריות של חיזבאללה, וזאת בתגובה לתקיפה היום של חיזבאללה בשעות הבוקר, שהוא שיגר שוב טילי נונטק לעבר יחידת הבקרה האווירית, היאבה שבהר מירון. זו לא הפעם הראשונה. לפי צהל אין שם נפגעים ואין פגיעה בכשירות של המתקן האסטרטגי הזה שהמשיך לפעול כסדרו. מוקדם יותר היום ראינו גם טילי נונטק שנורים לעבר יקב ביישוב אביבים, שם נגרם נזק כבד מאוד למקום, לא היו נפגעים בגוף. זו לא הפעם הראשונה שבה היקב הזה סופג פגיעות קשות, ובמהלך הלילה נורו רקטות לגליל המערבי, נגרם נזק כבד לבית מגורים במושב בצת ליד שלומי. לאורך כל היום הזה צהל תוקף עמדות חיזבאללה ותוקף גם בעומק לבנון. ביממה האחרונה חוסלו לפחות 5 פעילי חיזבאללה. זו תמונת המצב כאן ביום מאוד לא רגוע בגבול הצפון.
תודה רובי, שוב אלינו בהמשך. תודה. אם יהיו דדכונים ונקווה שלא יהיו והכל יישאר שקט. תודה רובי. ואיתנו חבר הכנסת מתן כהנה מהמחנה הממלכתי אשר בקואליציה. שלום חבר הכנסת כהנה.
שלום בנימין וגואטה.
נשאל בהמשך האם עדיין ועד מתי בקואליציה, אבל זה עוד מעט קודם הצפון. אתה חבר הכנסת מתן כהנה, גם עברך הצבאי, אלוף משנה במילואים, טייס קרב, אתה חי בשלום עם ההתנהלות של ישראל בריטואל הזה בצפון? הם משגרים, אנחנו תוקפים, הם כבר כמעט חצי שנה, בזמן שעשרות אלפי תושבים לא רואים את הבית?
המצב בצפון הוא, ברור שבהקשר הזה הוא לא טוב בכלל. הוא תוצאה של החלטת ממשלה, החלטה שאני לגמרי יכול להבין אותה, בתחילת המלחמה בדרום, שאנחנו מעדיפים ללחום קודם בחזית אחת ולסיים את לפחות את עיקר המלחמה שם, ואז אם צריך להמשיך בלחימה בחזיתות נוספות. בשלב הזה אנחנו לא שוקטים על שמרנו ואנחנו מכים מכות מאוד קשות את החיזבאללה, אבל שוב אני אומר,
מה שלא מרתיע אותם צריך לומר.
אתה יודע, בסוף אני חושב שגם אתם כבר מספיק בעלי ניסיון כדי להבין שיש פה איזה דו-שיח באש, שלשמחתי אנחנו גובים מחירים הרבה הרבה יותר כבדים, כמובן שכל מחיר שאנחנו משלמים הוא כבד וקשה, אבל הם משלמים על זה מחירים מאוד מאוד כבדים. בסוף תראו, אנחנו לא רוצים להידרדר עכשיו לאיזה מלחמה כוללת מול לבנון, מול חיזבאללה, כי אנחנו אמנם ננצח אותם, ננקה אותם שוק על ירח, אבל גם לנו זאת תהיה מלחמה לא פשוטה, ומקובל להניח שהכוח של החיזבאללה הוא בערך פי 10 מהחמאס, אז יצאו וחשבו מה שנקרא. והרי ברור לכולם שמה שלא יהיה מול החיזבאללה ייגמר בסוף באיזושהי הסדרה מדינית. אז שני הצדדים כנראה ינסו להגיע לאיזושהי הסדרה מדינית.
אבל עד מתי? עד מתי? מדברים על הסדרה מדינית כבר חודשים. מתי אתם בקואליציה, בממשלה, תאמרו לאזרחים בתאריך הזה והזה, נעשה הכל כדי להחזיר אתכם הביתה? מה? אולטימטום כלשהו?
אז אני לצערי אינני חבר הקבינט לא המורחב ולא המצומצם, ככה שאין לי את המודיעין ואין לי את שוב את הערכות המצב הרלוונטיות כתת.
אתה יודע מה, אני שאלת אחרת, האם לדעתך צריך להציג אולטימטום?
שנייה, רן, אני מניח שבישיבות סיעה של המחנה הממלכתי, אתם כן מדברים על הדברים שמחליטים בקבינט המלחמה, לגבי מה הולך להיות עם הצפון, יש פה משפחות, 100 אלף איש, ילדים, חינוך, בתי ספר, מה עושים, איך עושים, עבודה, עסקים, זה לא באמת דבר של מה בכך.
אז נכון, אנחנו באמת כממשלה, כאלה שיושבים בממשלה, אני צריך לתת לזה מענה יחסית תכליתי. אני מבין שעושים מאמצים לפחות לוודא שאת שנת הלימודים הבאה תושבי הצפון יחזרו לבתיהם. אני חושב שאנחנו חייבים את זה.
לא בטוח, הבנו מכמה יישובים בצפון שאמרו להם, חבר'ה, בראשון לספטמבר לא בטוח שאתם חוזרים ללימודים.
אז שוב, אני חושב שזאת שאיפה שראוי לחתור אליה, אבל אני אומר שוב, אנחנו נמצאים פה באיזו זירה כלל מערכית, אנחנו צריכים לראות שאנחנו באמת מטפלים בדרום, לפחות את מרכז המסה של האויב, אנחנו משמידים שם כדי שנוכל להתקדם הלאה, ולהיערך למכה חזקה בצפון, אם וכאשר תגיע.
בעניין החטופים, אני עובר לדרום כמובן, הלחימה מול חמאס חטופים, המשפט הזה שרק לחץ צבאי יעזור לשחרר את החטופים. בסופו של דבר, זה לא עומד במבחן המציאות. סילואר מקשיח עמדות, דוחה הצעות פשרה, החטופים עדיין שם כבר כמעט חצי שנה. לאן זה הולך?
אני חושב שלדבר בשפה של דיכוטומית, של רק זה יביא שחרור, או רק פעולה אחרת תביא שחרור, זה לא נכון. מה שיביא בעזרת השם לעסקאות להחלפת לשחרור חטופים, יהיה דברים משולבים. ולחץ צבאי זה בפירוש אחד מהדברים האלה, וניתן לראות את זה שבכל מסע ומתן, הדבר שהכי כואב לחמאס, הדבר שהם הכי מבקשים לעצור, זה את הלחימה. ולכן ברור שמבחינתנו, בטח עכשיו שהחמאס יחזירו תשובה שלילית להצעה האמריקאית, צריכים עכשיו להגביר את הלחץ, ללחוץ עוד יותר צבאית על החמאס.
אבל רגע, אז בעצם זה אומר שברגע שאנחנו שומעים שסינואר מקשיח עמדות, הלחץ הצבאי עד עכשיו לא היה מספיק חזק.
תראו, שוב, אני אומר, זה לא משהו שהוא חד-חד ערכי, זה רק לחץ צבאי או לחץ מדיני וכו', זה הכל ביחד משולב. אנחנו צריכים, הלחץ הצבאי צריך להמשיך להיות מאוד מאוד חזק, צריך אפילו לגבור, צהל יודע איך לעשות את זה ברגע שתינתן לו הפקודה. ובמקביל אנחנו צריכים לשאוף, אתה יודע, כמו שאמרו יותר פעם אחת, החטופים האלה כנראה לא יחזרו באיזה מבצע אנטה בהירוי, יכול להיות שיהיה מבצע פה, מבצע שם, אני משוכנע שכל הזדמנות מבצעית שתהיה צהל ינצל אותה ויעשה אותה, אבל המסה העיקרית של החטופים יחזרו כנראה באיזושהי עסקה, ולשם אנחנו צריכים לחתור, ואם עכשיו החמאס אמרו לא, אז נמשיך להחטיף להם, ונמשיך להרוג אותם, והמחיר, יגידו כן.
והמחיר שישראל מתכוונת לשלם, מפתח השחרור מחבלים ואסירים ביטחוניים תמורת חטופים, זה מקובל עליך?
אז תראה, אני עד עכשיו באופן כללי, אנשי המחנה המלכתי נמנעו מלדבר על מחירים באופן מוחלט, וגם אני אמשיך בקו הזה שלא לדבר על מחירים.
שחרור אסירים כבדים עם דם על הידיים, תמורת חטופים, מקובל עליך?
תראה, אם אני אגיד עכשיו כן, אז הנה, זה נקודת ההתחלה שבה מתחיל המסע ומתן מול ישראל, ולכן אני לא אעשה את הטעות הזו. אני כן יודע להגיד שאנחנו מבינים שכנראה לא ישחררו רק מעלים ממס, בסדר?
ברור. בוא נדבר קצת על המחנה הממלכתי והחיבור לממשלה והישיבה בקואליציה. עם חוק הגיוס המסתמן, אתה מרגיש שאתם מגיעים לסוף הדרך בממשלה הזאת?
תראו, מראש, הישיבה בקואליציה הזו היא לא טבעית לנו, לא רצינו אותה, נאלצנו לעשות את זה מתוך אחריות לאומית ברגע שהתחילה המלחמה. אבל זאת לא ממשלה שאנחנו מסכימים עם הקו שהיא מובילה, והצטרפנו כי אנחנו רוצים להוביל את מדינת ישראל לעבר איזה חזון משותף שאנחנו רואים יחד עם הממשלה הזו. זה ממש לא הסיפור. עכשיו, אנחנו נמצאים שם, בגלל שהמלחמה הזו, בגלל החטופים, והם ככל שנוכל להשפיע במקומות האלה נשאר. גם עכשיו הנושא של מתווה גיוס של החרדים, הוא נושא שבנפשנו, אנחנו מבינים שזה כבר לא עניין של שוויון, ולא עניין של איזה זכויות חברתיות, זה עניין של ביטחון לאומי, זה עניין של צורך מבצעי, צורך קיומי. ולכן כולנו מבינים שמה שהיה לפני השבעה באוקטובר לא יכול להמשיך כאילו כלום לא קרה, ולכן אנחנו לא נהיה מוכנים לשום פטנט של ישראבלוף או משהו מהסגנון הזה. אגב, אני אומר לכם שחשוב להבין שמה שגנץ אמר זה לא שאנחנו עכשיו נתנו להם קארט בלנש לשלושה חודשים עד סוף יוני, זה ממש לא הסיפור. אנחנו לא צריכים לחכות לקריאה שלישית עם הדבר הזה. אם עכשיו נראה שהם הולכים בכיוון אחד ברור ואין להם שום מוכנות לשמוע חלופות אחרות או ללכת למתווה שאנחנו מציעים, אם זה, אז לא צריכים לחכות לקריאה שלישית, אתה יודע, זה...
אז מה, לא... אז אחרי קריאה ראשונה כבר תתפטרו?
שוב, אני לא עומד פה עם איזה סטופר, אבל אם נבין שמה שנתניהו עושה, וכמו שנראה היום, כל הניסיונות שלו לרבע איזה מעגל, או לעגל איזה ריבוע, מה שהוא נעשה זה רק למרוח זמן, להרוויח זמן, כי הרי זה השיטה של נתניהו, לאורך שנים, בכל הקשור ליחסיו עם המפלגות החרדיות, ובכל הנושא של הגיוס, הרי ככה החרדים עובדים כבר עשרות שנים, שפשוט למשוך זמן ולמשוך זמן ולמשוך זמן, ומשהו ישתנה, עובדתי דרך אגב, עד היום זה עבד להם. אבל מעכשיו, שאנחנו נמצאים במצב ביטחוני אחר, כבר אי אפשר יותר להסכים לזה, ולכן אנחנו במחנה הממלכתי לא נוכל להיות חלק מממשלה שתמשיך עם הישראבלוף הזה.
מאשימים את נתניהו לא רק בשיקולים פוליטיים בעניין חוק הגיוס או הפטור מגיוס, אלא גם בעניין המלחמה והחטופים. אתה חושב שיש צדק בטענה הזאת?
אני פה רוצה להגיד משהו. אני משוכנע שנתניהו, כמו כל אזרח נורמלי במדינת ישראל, רוצה לראות את החטופים בחיים, בביתם, כמה שיותר מהר. אין מישהו שלא רוצה את הדבר הזה. עכשיו יש מחלוקות, גם ענייניות, חלק מהעמדות שמושמעות בקבינט המורחב, בממשלה, בקבינט המצומצם, זה עמדות שראוי לשמוע אותם. הסוגיה של המחיר היא סוגיה שראוי להקשיב לה ברוב קשב. יש טענות לכל הצדדים שהן טענות ענייניות לחלוטין.
כן, אבל לך יש אמון בראש הממשלה בהקשר הזה?
אני שוב, יש לי אמון באינסטרומנט הזה, באורגן הזה שנקרא הקבינט המצומצם.
ובראש הממשלה?
שוב, נאמר, לאן אתה גורר אותי? אני, יש לי אמון באורגן...
שאלה פשוטה, לא גורר לשום מקום. שאלה מאוד פשוטה, אם יש לך אמון...
גורר אותך לזה שאתה תגיד לנו, האם באמת על ראש הממשלה לבד אתה סומך, כן או לא?
יפה.
אני סומך על זה שכאשר בני גנץ וגדי איזנקוט נמצאים ליד ראש הממשלה, התקבלו החלטות ענייניות.
יפה, זאת אומרת, עליו לבד לא...
אני, שוב, אתה תגיד את הפרשנות שלך, אני אומר את מה שאני אמרתי.
לא, אתמול, כשגיד מסר...
אני מספיק מנוסה כבר כדי לא להיגרר למקומות...
ניסינו, אבל כשיושב ראש תקווה החדשה, הימין הממלכתי, שני השמות ביחד, גדעון סער, פרש אתמול, שמעת ודאי את הנימוקים לפרישה, הוא פרש קודם כל מכם, ואז מהממשלה. במה הוא טועה?
אני חושב שהוא טועה בהקשר של עזיבת המחנה הממלכתי, כי בסוף הקמנו פה משהו ייחודי, הקמנו פה מפלגה שמפלגת מרכז עם כנף ימין חזקה, מפלגה שמבינה את מה עכשיו שמים במה מתעסקים ובמה אפשר לחכות, ולשים את הדברים, את ה-80% שעליהם אנחנו כולנו מסכימים עליהם, לשים אותם במרכז העניינים, ולדעת, לא לגעת בדברים היותר בעייתיים.
אחלה, אבל השארתם אותו בקבינט המורחב, ולא הכנסתם אותו לקבינט המלחמה יחד עם בני גנץ ואיזנקוט. אז איזה שותפות זו?
רגע, זה לא קשור אליו. המבנה של הקבינט המצומצם, קבינט המלחמה, הוא לא קשור בפרסונה זו אחרת. הוא קשור במבנה, בקונסטרוקציה. שהוחלט שהיא תהיה קונסטרוקציה מצומצמת של 5 שרים, של 3 שרים מחליטים עם זכות הצבעה ועוד 2 משקיפים. ובסך הכל התפקיד שלהם זה לנהל את המלחמה, לנהג אותה באופן קרוב וצמוד. הדברים הבעייתיים יותר עולים לקבינט המורחב, הדברים העוד יותר מאתגרים עולים לממשלה כולה, ובסוף לכל אחד היה את האפשרות להביע את דעתו. אני חושב שגדעון טעה בהקשר הזה שלעזוב את המחנה הממלכתי.
אבל יכול להיות שבכלל גדעון מלכתחילה פשוט השתמש בכם, כי בבחירות הקודמות ראינו שהוא היה ממש קרוב מאוד מאוד לאחוז החסימה, ואז הוא אמר, אוקיי, בוא נצטרף לכחול לבן, ונעשה מחנה ממלכתי וכו' וכו', ובאותה מידה אתם גם עכשיו נותנים איזשהו גיבוי לנתניהו, ושוב פעם הוא משתמש בכם, ובסוף, בסוף, בסוף, איך אמרת, יש לו שיטה, והוא יעשה מה שהוא רוצה, והוא יסחוב את הדברים, איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה.
אתה אומר על נתניהו, לא על גדעון סער.
גם וגם.
לא, תראה, אני אומר, אני יש לי הערכה רבה לגדעון סער, יש לי גם אליו חיבה אישית והכרת הטוב על מספר נקודות השקה במהלך הקריירה הפוליטית הלא ארוכה מדי שלי בינתיים. אבל שוב, אני אומר, לי חבל, כי בסוף היה פה איזה משהו, איזה רעיון, המחנה הממלכתי זה רעיון. גדעון החליט משיקוליו שלו לעזוב את הרעיון הזה, אני חושב שאנחנו נתגבר מה שנקרא.
יפה, לסיום.
איזה רעיון? זה הכל בגלל שלא שמו אותו בקבינט המלחמה. על דבר כזה מפרקים שותפות?
אני, שוב, זה זכותך לדבר כפרשן, אני אמרתי את מה שהיה לי להגיד.
לסיום, חבר הכנסת מתן כהנא, עכשיו, בזמן מלחמה, זה הזמן של חברי הכנסת ובהם אתה לצאת לפגרה?
אני חושב שעמדת המחנה הממלכתי הייתה שלא לצאת לפגרה הזו. לדעתי, קואליציית ה-64 הם שהחליטו שבכל מקרה יוצאים לפגרה. בכל מקרה, אני למשל בוועדת חוץ וביטחון שהיא לא בדיוק בפגרה, אלא ממשיכה לעבוד. אבל כן, אני מבין את ה... נבין שיש פה טעם לפגם, זו לא הייתה החלטה שלנו.
מה חשבת כששמעת היום את חבר הכנסת פינדרוס אומר יאללה יאללה למשפחות החטופים?
שכל פעם אתה מקווה שלא ירדו למקום נמוך יותר, וכל פעם אתה מתאכזב לגלות שיש איזה חבר כנסת שגורר את
שהתחתית של החבית עוד יותר נמוכה. כן.
שהתחתית מתרחקת. חבל, כן. באמת חבל. בסוף המשפחות, משפחות החטופים נמצאות במשכן הכנסת, הן מייצגות שם את, את בני משפחותיהם, שבגלל פשלה נוראית של מדינת ישראל נמצאים עכשיו במקום הכי נורא בעולם. אני חושב שכולנו צריכים לכבד אותם מאוד.
שאלה אחרונה מבחינתי, חבר הכנסת מתן כהנא, כניסה לרפיח. אני שומע שגנץ ונתניהו חושבים אותו דבר, שחייבים לעשות את זה. ואני שומע שגם הדרג הצבאי חושב שצריך לעשות את זה. זה דבר שהוא על הפרק?
במדינת ישראל יש תמימות דעים שאי אפשר לסיים את המלחמה הזו בלי שטופלו ארבעת גדודי החמאס בעזה, בלי שהושמדו ארבעת גדודי החמאס שנשארו בעזה. עכשיו השאלה היא, מתי ואיך, היא שאלה מיקרו-טיים, לא מיקרו, אבל היא שאלה טקטית, בסדר? טקטית על, לא יותר מזה, צריכים לתת משימה למפקד אוגדה כזה או אחר, להגיד לו, אדוני, לך תהרוג ארבעה גדודים של החמאס ברפיח, וזה יבוצע, צהל יודע לעשות את זה.
כניסה לרפיח תסיים את המלחמה?
אז זה בדיוק העניין, תמיד, הפכו פה את רפיח, כאילו העלו את רפיח על ראש שמחתנו, כאילו השמדת ארבעת הגדודים הנותרים של החמאס ברפיח, זה מה שיביא את הניצחון המוחלט, כל הדיבורים האלה של נתניהו, באמת, זה אחיזת עיניים. לצערי, הוא עשה פה, הפך משימה טקטית לחזות הכל. כאילו, בואו חבר'ה, גם אם עכשיו נשמיד את גדודי החמאס ברפיח, כמו שראינו, הנה, השבוע היה גם שיגורים לאשדוד.
אתמול שיגורים ממרכז הרצועה.
אתה מבין, אז שוב, אני אומר, זה העניין, צריכים להבין. תראו, אם יש לנו עוד דקה, במדעי המלחמה, כשאתה, הקונבנציונלית הרגילה, כשאתה משמיד 60% מהכוח הצבאי שנמצא מולך, במכנה צבאית נקרא שהשמדת את הכוח הזה, בסדר? הבעיה שכשאתה מדבר על טרור, זה לא עובד ככה, וגם אם נשארו עכשיו 20% מהפעילי טרור, אז הם הולכים לאיזה משגר שהם התמינו בשישה באוקטובר, מפעילים את הטיימר והולכים, והנה אף טיל לאשדוד או לתל אביב. ולכן המלחמה בחמאס, היא לא תיגמר בעוד חודש או חודשיים, הלחימה בחמאס תימשך, ואנחנו צריכים להחזיק שם יכולת ביטחונית ברצועת עזה, no matter מי יש שם השלטון שאחרי החמאס, okay. ואנחנו צריכים להמשיך לרדוף אותם ולהרוג אותם כל הזמן.
אבל חברי הכנסת כהנא, בכל זאת קשה לי מאוד מאוד להבין, כשאתה אומר, ואני מבין מה אתה אומר, אתה אומר, כל הדיבורים של נתניהו הם אחיזת עיניים, אבל אתה שותף של הבן אדם הזה, שמנהל את המדינה...
אתה צודק, ורק יש לי להגיד לך, דמיין מה קורה אם לא היינו שותפים שלו. באמת, אז זו השאלה שאנחנו במחנה
הממלכתי. מה היה קורה לדעתך?
אז אני אגיד לך מה היה קורה. א', הסיכוי לעסקת חטופים היה יורד בצורה דרסטית, ב', הסיכוי לאסקלציה אזורית בגלל שותפים אחרים של נתניהו היה עולה בצורה דרסטית, ולכן אני חושב שכל עוד אנחנו, לפחות עם הידיים על ההגה, אתה יודע, אם ברגע בהמחזה, בהמשלה, אז נתניהו הוא הנהג של האוטובוס הזה, אין דילמה, הוא נוסע, הוא עם הידיים על ההגה. אבל יש כאלה שמנסים לדחוף לצד אחד, ואנחנו חושבים שזה לתאום, ואנחנו מנסים מהכוח לדחוף ולמשוך לצד השני, כדי שזה יישא יחסית ישר. לפעמים אנחנו מצליחים, לפעמים פחות, כנרגיש שאין לנו שום השפעה, כנראה נעזוב.
חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי.
כן, אני יותר מודאג אחרי הרעיון איתו, שתדע לך.
כן, ההגה, הידיים בהגה, השאלה לאן עושים, אתה אומר...
של בי שכל הדיבורים שלו זה אחיזת עיניים, פחד מוות.
על ניצחון מוחלט.
היינו, אם הייתי מדבר על סטיק של מטוס, היה עוזר לך? לא יודע.
לא, זה באמת מדהים,
אתה מפחיד.
אתה אומר, אנחנו עוצרים את ה... אנחנו הילד הקטן עם האצבע בסכר,
או... אנחנו מנסים לשמור על זה שזה ייסע לכיוון הנכון.
אוקיי. חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, תודה רבה.
תודה, שלום.
טוב, מעבר ל...
מה? אתה לא מודאג? מה אומר? אומר לך, כל הדיבורים של נתניהו זה אחיזת עיניים. זה ראש הממשלה, זה לא השינגיבל ששומר בחנייה.
והוא עם הידיים אל הגה, ואנחנו שומרים על ההגה. אני חושב, לא יודע, אני הייתי חושב פעמיים להיות נוסע במושב האחורי, באוטו, באוטובוס, ששני הנוסעים במושב הקדמי רבים מי יגע בהגה. לא יודע, לי נשמע לי מדאיג להיות, לנסוע במכונית.
לא משנה, אבל בכל מקרה אתה מעדיף להיות לידו, אם הוא עושה איזושהי טעות עם ההגה, מאשר לשאיר אותו לבד ולשבת מאחורה.
כן.
זה מה שהם מוצאים בעצם. הם אומרים, תשמע, אנחנו מפחדים לשאיר אותו לבד, הוא מוביל אותנו למקום לא טוב, אז אנחנו יושבים לידו ומסתכלים כל רגע, אם הוא משחק בהגה, הופה, אנחנו מחזירים לו את ההגה.
טוב, לכאורה זה היה מעבר טוב לדיווחי תנועה, אבל אין לנו, אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ומיד נדבר, נחזור לדבר על הצפון, יהיה עם ראש המועצה האזורית גליל עליון, מתח כבד מאוד של עשרות רקטות בשעה האחרונה אל רמת הגולן והגליל, עוד מעט. חזרנו, 5:35, עכשיו להסלמה בצפון וירי של עשרות רקטות אל יישובים בגליל העליון וברמת הגולן לפני כשעה, בלי נפגעים צריך לומר. יותר מ-30 רקטות יורטו מעל איילת השחר ודרום עמק החולה, וכמה רקטות נפלו בשטחים פתוחים ברמת הגולן. זה חיזבאללה, ובתגובה ירי אל עומק לבנון, וחוזר חלילה, ככה זה נראה. אנחנו רוצים לדבר בדיוק על זה עם גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון. שלום גיורא.
שלום שלום, ערב טוב.
שמע גיורא, אנחנו תמיד אוהבים לדבר איתך, ואני אגיד משהו, אבל אל תעלב, זה באמת לא אישי נגדך, חס וחלילה. זה נשמע כמו שידור חוזר, השיחות איתך ועם ראשי מועצות אחרות, עם כל הביקורת המוצדקת שלכם, אתם אומרים אותה, ואחר כך עולם כמנהגו נוהג, עד השיחה הבאה ועד השיגור הבא. איך מפסיקים את המעגל הזה?
קודם כל, תכוון מאוד מאוד צודק, גם הפתיחה שלכם אמרה הסלמה, אין, זה לא הסלמה ולא משהו מיוחד. יש פה בצפון מלחמה, ואני אגיד לך יותר מזה, כשאנחנו שומעים בצהריים, בבוקר, שהיה פעולה של צהל רחוק מהגבול, באזור בעלבק, אנחנו מבינים שהתשובה תהיה רחוק מהגבול. זה כמו בגרות במתמטיקה. יש פה משוואה שכאילו, כאילו, לנו, זה נראה כאילו שהכל מוסכם מצד השני. יורים, אנחנו מיירטים, אין נפגעים, אין נזק, הכל טוב.
השאלה היא, גיורא, האם אתם, ראשי המועצות, חשבתם אולי על איזשהו צעד שלא נעשה מצדכם עד כה, מצד התושבים, כדי להפסיק את המציאות הבלתי נסבלת הזאת?
אני אגיד לך בצורה כזאת. אנחנו במועצה הזאת הגליל עליון מתחילים את הנושא של חזרה הביתה ליושבים שלנו. המציאות הזאת היא שכבר 6 חודשים כמעט יש כאן מלחמה ואין שום התייחסות ושום אמירה מה ואיך. אז אנחנו נתחיל לפעול בדרך שלנו, ובצורה שאנחנו נתנהל בה, נחייב את המדינה להתייחס אחרת, כי כמו שאמרת...
רגע, שנייה, גיורא זלץ, מה זאת אומרת הדרך שלנו? מה הדרך שלכם? אתה מחזיר עכשיו תושבים הביתה?
כן, אנחנו מחזירים תושבים הביתה, על פי הערכת מצב שאנחנו עושים, כי אף אחד אחר לא אומר לנו מה ואיך, גם בצבא.
איך אתה יכול לעשות הערכת מצב? איזה נתונים יש לך?
אני לא יכול לעשות הערכת מצב יותר ממה שאני רואה כרגע. מכיוון שאין שיח אמיתי עם מי שצריך, אנחנו מתייעצים עם הצבא, והצבא אומר לנו איפה אפשר ואיפה אי אפשר, ולכן אנחנו מתחילים בתיאום הצבא, זה לא חומה ומגדל, אנחנו מתחילים בתיאום הצבא, קודם כל להחזיר תושבים הביתה, כי המציאות הזאת היא בלתי אפשרית. והדרישה והבקשה שלנו היא מאוד מאוד ברורה, אנחנו רוצים בספטמבר לחזור הביתה למערכת החינוך שלנו, בשביל זה ביולי-אוגוסט צריך לחזור הביתה, בשביל זה עד סוף מאי, לכאן או לכאן, עם הסכם או בלי הסכם, האירוע הזה צריך להסתיים.
אבל כמה זה כרוך בסכנת נפשות, גיורא?
עכשיו, זה לא סכנת נפשות?
כל הזמן זה סכנת נפשות, אתה צודק?
איפה שהיו הטילים היום, איפה שהטילים היום והיו עירותים, יש לי שם 3 בתי ספר. אתמול, או שלשום שהיו 2 כתב"מים, יש לי על יד זה, בית ספר תיכון, בית ספר, יש עובדים. יש לי מרכז של מוזיקה, מחול ותיאטרון.
בתי ספר שפעילים כרגע?
שעובדים, פעילים לגמרי, באישור המדינה. זאת מציאות שאי אפשר להמשיך איתה. צריך לשנות את הכללים. אני אומר שוב פעם, המשחק הזה, המשוואות האלה, מספיק. אתם מקשיבים, אנחנו מקשיבים למה שסינואר אומר, למה שנסאללה אומר, למה שאומרים בוושינגטון פוסט, מספיק. תגידו, ממשלת ישראל, אתם, מה אתם עושים, מה אתם מתכוונים, מה לוח הזמנים, תתחילו לדבר איתנו. אז לכן אנחנו עוברים לבד. אבל זה אחד, אני לא יודע אם שמעת אתמול את בני גנץ, את השר בני גנץ, שהוא, לא תגיד, גם הוא מדבר באותה שפה כרגע, ואני אומר לך יותר מזה, ראשי הצבא, הבכירים ביותר שאני מדבר איתם, אומרים את אותו דבר כמו שאנחנו אומרים. כי כמו בדרום, ככה בצפון, הצבא עושה מה שאומרים לו, אבל הממשלה צריכה להגיד לאן הולכים. ומכיוון שהיא לא אומרת, אנחנו מתייעצים עם הצבא, לא עושים שום דבר.
רגע, גיור, אבל הם אומרים בגדול, אם אני אתמצאת במשפט אחד, אומרים בגדול, נסיים עם חמאס בדרום ונתפנה לצפון.
ממש לא, להפך. מה שהם אומרים, שהאירוע עם החמאס יכול להימשך גם עוד שנים קדימה. אז מה אנחנו עושים פה? אוקראינה, רוסיה, בצפון? די, מספיק. הצפון הוא צפון, הדרום הוא דרום. אני מזכיר לכולנו שבצפון יושב האויב הגדול, המסוכן, לא רק לתושבי הצפון, לכל תושבי מדינת ישראל. האמירה הזאת היא שקודם כל נגמור את דרום, היא הייתה רלוונטית לפני 3 חודשים. הכוחות שנמצאים בדרום הם כוחות קטנים, מצומצמים, אין שום בעיה אם יחליטו לעשות משהו אחר ושונה בצפון.
אבל גיורא, שנייה, אני רוצה להבין, אתה בעצם אומר, אני לא מחכה שהממשלה תגיד לי מה לעשות, אני אעשה לבד, ומה, אתה תיקח אחריות על כל זה?
אני, שוב, אני לא רוצה להיות פומפוזי ולהכריז הכרזות. אני גם בשבוע הראשון של המלחמה קראתי לתושבים שלי להתפנות, כי הבנתי מה יכול לקרות, ובדיעבד התברר שכמעט שבוע, כל יום, כן או לא, היה פורץ משהו גדול מאוד בלבנון, ביוזמתנו, ביוזמת הצד השני, ומדינת ישראל לקחה שבוע להחליט כאן לפנות תושבים. אז כן, לפעמים אנחנו צריכים לקחת אחריות ולגלות מנהיגות ולהגיד מה אנחנו רוצים, ואני מקווה שהמדינה תתיישר עם זה. אז לשאלתך, כן, אני אומר בצורה מאוד ברורה לתושבים, אנחנו מתארגנים לזה, אנחנו פועלים, יש כבר חלוץ שמגיע לחלק מהיישובים, להכין את היישובים לחזרה, אנחנו פועלים בתוך הנחת עבודה, שעד סוף מאי האירוע מסתיים, ואנחנו נשלח ללימודים הבאה, מתחילים פה. זה המסר, אני מאוד מקווה שממשלת ישראל תבין שזה חייבת לו המטרה והיעד שלה, כי אם לא יחזרו עד ספטמבר לצפון, עשרות אלפי תושבים, שכבר חלק מהם, דרך אגב, בונה לעצמו חיים במקום אחר. אנחנו הולכים פה לקראת, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, משבר מאוד מאוד גדול, שיקח שנים, התיישבותי, ציוני ועוד. לכן כן, אנחנו מצפים שהמדינה תגיד לאן הולכת, ואם לא, אנחנו נגיד לאן הולכים, ועכשיו נגיד להם, תפעלו אתם. בהתאם.
נסיים במשפט הברור הזה. גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה.
תודה לכם, ואני מקווה שיהיה יותר שקט.
הלוואי, תודה, גיורא. עכשיו, מה קורה בחוץ? איילון צפון עמוס ממחלף חיל השריון עד גלילות, דרומה באיילון עמוס מרוקח עד חולון, כביש החוף צפונה עמוס שם ממחלף חוף השרון עד גשר השלום, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה, אחריה נהיה בכנסת ועם היאללה יאללה של פינדרוס למשפחות החטופים. עוד מעט חזרנו עכשיו לכנסת, את הקולות משם, את הסערה סביב ההתבטאות של חבר הכנסת יצחק פינדרוס. יאללה יאללה, הוא אמר לבני משפחות של חטופים שמחו על יציאת החקים בקרוב לפגרה. את ההתבטאות הזאת ואת הסערה שמענו בתחילת התוכנית.
ואמרו שהם יבדקו מי באמת בא, מי לא בא.
כן, מי באמת עובד במהלך הפגרה ומי נמצא בנופש.
שלום, זה הוא אמר יאללה יאללה.
כן, פינדרוס היקר. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת.
שלום רן, שלום יגאל.
מיד נדבר עם חן אביגדורי, איך נאמר, ספג את הזלזול הזה בפניו. חן אביגדורי שאשתו וביתו חזרו מהשבי בעסקה הקודמת, אבל קודם דקלה, הזלזול הזה של פינדרוס מגיע עכשיו לשולחנה של ועדת האתיקה.
כן, חבר הכנסת גלעד קריב מגיש היום בעקבות האירועים הללו בוועדת הכנסת קובלנה לוועדת האתיקה של הכנסת נגד חבר הכנסת יצחק פינדרוס בגלל הדברים שלו היום בוועדת הכנסת נגד חן אביגדורי. קריב כתב בפנייה שלו לוועדת האתיקה שההתבטאויות של פינדרוס להלן יאללה יאללה שציינתם מוקדם יותר מהוות הפרה ברורה של כללי האתיקה של הכנסת, שלפיהם, אני מצטטת, חבר הכנסת ישמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה, וינהג בדרך ההולמת את מעמדו ואת חובתו כחבר כנסת. קריב הוסיף כהתנהגות...
ממתי זה דקלה אהרון שפרן? שחבר
אתה,
כנסת
אתה שואל ממתי
זה... של הכנסת. מאיזה שנה זה?
אתה אומר, לתוקף. כיצד התקנון הזה משתקף בהתנהלות כן, שאנחנו מכירים בכנסת?
איך זה נעלם מעינינו, כן. או מעיניהם
שחבר כנסת. אני מפנה אותך גם להחלטה מספר 2, קו נטוי 20 של ועדת האתיקה, שלפי הוועדה לא תהיה סובלנית להתבטאויות של חברי כנסת שיש בהם כדי ניבול פה, השמצה, הכפשה וביזוי של יחידים וציבורים. זה כמובן לא קורה אף פעם בכנסת. קריב אמר לנו, דיברנו איתו מוקדם יותר, שמדובר בחבר כנסת שהציע רק לפני שעה וחצי להפציץ את בית המשפט העליון של מדינת ישראל, ולכן אין פלא שעכשיו הוא מרשה לעצמו גם לעבור למשפחות החטופים. בואו נשמע את הדברים.
אם יש אמירה שצריכה להיחשב כאפרה של כללי האתיקה, זו האמירה למשפחות החטופים, יאללה יאללה, כאשר הם שואלים כיצד חברי הכנסת מרשים לעצמם לצאת לפגרה, בשעה שיקיריהם נמקים בשבי החמאס. מדובר בחבר הכנסת שהציע רק לפני שנה וחצי להפציץ את בית המשפט העליון של מדינת ישראל. מה הפלא שאחרי שהוא סיים להתעסק עם השופטים בבית המשפט העליון, הוא מרשה לעצמו לעבור למשפחות החטופים? חבר הכנסת פינדרוס לא ראוי לכהן בבית המחוקקים של מדינת ישראל.
ונזכיר שפינדרוס גם אמר שקהילת הלהט"ב יותר מסוכנת למדינה מחמאס, דאעש וחיזבאללה. עוד התבטאות.
זה היה לפני שחמאס, לפני 7 באוקטובר.
כן,
אני רוצה להזכיר לכם גם את קולות העורב שהוא עשה אי אז בוועדת החוקה של הכנסת, כאשר דובר על, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, את הרפורמה המשפטית לפני מה שבאמת מרגיש כמו עידן ועידנים. נאמר שהפגרה של, בעצם בסיומו של כנס החורף, אמורה להתחיל ב-7 באפריל ולהסתיים ב-18 במאי.
תודה, דקלה.
תודה.
שלום, חן אביגדורי.
שלום וברכה.
שמענו את הדברים, שמענו את הכעס, את האלבון, את הפגיעה, גם את אולי הפתעה, או שלא הופתעת מהזלזול הזה.
אני כבר לא מופתע משום דבר. אני מאוכזב. אני מבואס. אני זועם ואני כועס על זה שככה חבר כנסת, נבחר ציבור, מדבר לציבור.
בוא תספר לנו קצת מה היה שם מעבר לאינסרט ששמענו.
זה היה נורא נורא פשוט. ועדת הכנסת החליטה בסופו של דבר לאשר את הפגרה. ברגע שהם אישרו את הפגרה ולפני ההצבעה, הם הבטיחו לנו שהפגרה עדיין הם יהיו בעבודה, והוועדות יעבדו, והכל יהיה בסדר, והכל יעבדו. ברגע שהרימו את היד, אני אמרתי, חברים, אני מבטיח לכם, כל מי שהרים את היד, אני עוקב אחריו לראות כמה הוא באמת עובד בפגרה. ועל זה אמר חבר הכנסת פינדרוס, יאללה יאללה. אז זה, אני לא מבין מה התגובה הזאת בכלל אומרת. אני כאזרח לא רשאי לבקר.
התגובה הזאת אומרת כביכול, כאילו מה אתה אחראי עכשיו לבקר אותנו, אם אנחנו עובדים יותר או פחות.
מי יבקר אותם?
בנו, לא בנו.
מי יבקר אותם? הם עובדים נבחרי הציבור. הציבור יבקר אותם, בוודאי. בוודאי.
אז הוא אומר, הציבור מבקר אותנו פעם בכמה שנים בקלפי, והוא יחליט, אבל לא צריך לבוא לבקר אותנו כל יום.
זה הפופוליזם הכי גדול. זה הפופוליזם העמוק שאומר יש בחירות פעם ב4 שנים וזהו, והעם סותם את הפה 4 שנים. לא, אנחנו במדינה דמוקרטית, אנחנו יכולים לדרוש וראויים לדרוש מחברי הציבור שלנו לפעול למען הציבור ובמינימום לשמור על נימוס בינינו לבינם, ובמינימום שבמינימום, והנה כן אני אומר, לא להגיד יאללה יאללה לאנשים שהמשפחות שלהם חטופות,
לאף אחד בעצם, לאף אחד, ובטח לא למשפחות חטופים.
הוא התקשר אחר כך להתנצל, להסביר משהו?
לא.
שום דבר?
לא, עדיין לא.
אתה מצפה? אתה אומר עדיין?
אני לא מצפה לכלום, כאמור. אני לא מצפה לכלום, ולא מופתע מכלום, והכל בסדר. אם חבר הכנסת פינדרוס ימלך בדעתו, יעשה מחשבה ויעשה תשובה, איך אומרים? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים.
אבל זה לא רק פינדרוס, ראינו גם בפורים את חברי הכנסת שפשוט מתעלמים מבני משפחות של חטופים שמגישים להם משלוח מנות במרכאות, שזה בעצם האוכל שהם מקבלים שם בשבי, זה רבע פיטה ואיזה שני זיתים. כאמור, הזלזול הזה לא בפעם הראשונה.
שמע, אני אגיד לך מה אני חושב. אני אגיד לך באמת מה אני חושב. משפחות החטופים הן תזכורת מתמדת למחדל, להפקרה, לדבר הנוראי שקרה פה בשבעה באוקטובר. אנחנו עלינו נושאים את הצלקות, את ההפקרה, את הדאגה, את כל מה שנובע מהעובדה שאנשים נחטפו מביתם ונמצאים עכשיו אצל האויב. הם לא אוהבים את התזכורת הזאת. הם לא אוהבים שמזכירים להם שהם פישלו. הם לא אוהבים שמזכירים להם את האחריות שלהם, אפילו אם הוא חבר כנסת. כנבחר ציבור יש לו איזושהי אחריות, אני לא אומר שחבר פינדרוס נושא באחריות המלאה, אני לא יודע מה ניסיונו הצבאי, ואני לא יודע כמה הוא תורם לביטחון ישראל, אבל אני אומר עוד פעם, הם לא אוהבים אותנו כי אנחנו תזכורת כואבת.
אתה חושב שלפחות הם עושים כרגע מה שצריך, כל מה שהם יכולים כדי להחזיר את יתר החטופים?
אני חייב גם להגיד עוד פעם, תפקידה של הכנסת, למדתי אזרחות, הכנסת לא תחזיר לי את החטופים, לא משנה מה אני אגיד, אף אחד בכנסת לא יזכיר את החטופים, כי גורלם של החטופים נמצא בידי הקבינט הביטחוני-מדיני, המצומצם אפילו, של המלחמה.
קבינט המלחמה.
אני לא בא לבקש מפינדרוס או מכל חברי הכנסת שישחרר את החטופים. לא, אבל בתקופה שאני בכנסת, ואני כבר בכנסת תקופה כל יום שני, יש המון עשייה פרלמנטרית סביב נושא החטופים. אם זה בזכויות למשפחות, אם זה בדברים שמגיע להם, פיצועים, טיפול פסיכולוגי, ועד כלבי שירות. כל הדברים האלה צריכים להיות מקודמים, כי ידוע לכם, מדינת ישראל לא הייתה ערוכה למצב הזה, והדברים האלה קורים. הם יקרו פחות בפגרה,
ולכן ביקשנו שיבטאו אותו פגרה.
כן, ובסוף כן יוצאים לפגרה. חן אביגדורי, אנחנו חייבים לעצור כאן עוד ברקע, מי שאשתו וביתו חזרו מהשבי. אתה ממשיך במאבק, ובהצלחה.
עד הסוף הטוב.
עד הסוף, הלוואי, הטוב והמהיר. תודה, חן.
אמן.
גואטה, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. זו ההודעה, ההכרזה של כן. מסיימים שעה ראשונה, מיד מעט פרסמות חדשות.
כמעט כמו הכרזת המדינה עשית.
כן. חוזרים לשעה השנייה, ממש תכף.
כאן רשת בית. בנימיני וגואטה. כאן רשת.
לכאורה היינו אמורים לפתוח גואטה בדיווח על ישיבת הממשלה בעניין חוק הגיוס, או יותר נכון פטור מגיוס, כי אף אחד לא היה מתגייס גם עם החוק הזה. אבל
אנחנו בכל מקרה נפתח בישיבת הממשלה שלא
שבוטלה,
מתקיימת.
שבוטלה.
כן.
ובמקום זה הערב ידונו ראש הממשלה ושר המשפטים לוין וראשי המפלגות החרדיות בסוגיה הנפיצה הזאת. מה יעלה בגורל הסוגיה ובגורל הדיון?
הם מבינים בעצמם שהחוק שהם רוצים להציע, התקנה שהם רוצים להציע במתווה, הנוסח שהם רוצים להציע, לא טוב. לא טוב, זה לא עובר ככה, זה לא יעבור ככה.
אתה עדין, גואטה.
כן, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב.
אז מה כן, אבל אם זה לא טוב, מה כן?
בוא תבין עוד דבר. בסוף, 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 כולם מסתכלים גם פוליטיקה, כולם מסתכלים מה טוב לנו בסקרים, לא טוב לנו בסקרים, מה יחשבו הציבור עלינו, מה לא יחשבו הציבור עלינו. כי בסוף, בסוף אתה לא יכול להסתכל רק על הממשלה שלך עכשיו, הממשלה עכשיו, ואתה רוצה לרצות את החרדים. זה לא עובד רק ככה. זה עובד גם לטווח הארוך להבין שאתה לא יכול היום, אחרי השבעה באוקטובר, להמשיך עם חוק הגיוס באותה מתכונת שהייתה. אי אפשר.
כן, וגם באותם מספרים שדובר עליהם לפני הרבה שנים כבר, כשראש ממשלה מדבר היום על רעיון של יעדי גיוס של 2,500 חרדים בשנה, זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שהמספרים האלה עולים כבר לפני שנים, בינתיים קרו
כן,
דברים מאז.
זה קצת מחזור של
כן,
חומרים.
קצת
כן,
מחזור הרבה.
ומחזור ומחזור.
טוב.
ואני אומר לך, תאמין לי, בנימיני, ההצעה שאני הצעתי הכי טובה.
זה תמיד, נכון.
אלה שלא הולכים לישיבות ללמוד, שילכו להתגייס. לדעתי, יש פה 5,000-7,000 כאלה כמו כלום.
תציע את זה אבל מפה, שלא תחזור לכנסת ותציע את זה שמה.
לא, 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 הצעת חוק רשומה על שמך.
יופי. טוב, אנחנו מתחילים לדבר על זה גם עוד מעט על הסוגיה הזאת, כשיהיו, אני מקווה, עוד פרטים. אנחנו מתחילים עם יהודית דמרי אגסי, עורכת אותנו גם בשעה השנייה. ארז זנילוביצקי הוא המפיק, והטכנאי הוא יאיר ניומן. אנחנו פותחים ב...
שמה, היא נשארה הרבה זמן, אתה יודע?
מי, יהודית?
יהודית דמרי אגסי, עוד פה איתנו, נכון?
כן, היא פה, מה זאת אומרת?
כל הכבוד.
עבר השני של הזכוכית, כמו שאומרים.
שמע, מהבוקר אני מלווה אותה בטלפון, שעתיים נסיעה לאולפן, שעתיים חזור, כל הכבוד לה.
עורכת חרוצה יש לנו, אין ספק.
ממש.
טוב, פותחים את השעה הזאת במסע ומתן בקטר, למסע ומתן לשחרור חטופים, דיווחים על מבוי סתום, אבל השיחות נמשכות. חלק מהמשלחת הישראלית חזרה לארץ, ובהמשך הערב צפויה הפגנה גדולה של משפחות החטופים בקריה בתל אביב. בדיוק בעניין הזה אסור להחזיר את צוות המסע ומתן בידיים ריקות. הם יקראו. גילי כהן, כתבתנו המדינית איתנו עכשיו. שלום גילי.
שלום רן, שלום יגאל.
למעשה המשלחת או חלקה חזר, חוזרים לנקודת ההתחלה?
זו שאלה טובה, כי צריך לומר ביושר, יש ערפל, זה מילה עדינה למה שיש. מרבית המידע כרגע לא ברור. כלומר, אמנם בכירי המשלחת הישראלית, הדמויות הכי בכירות ששהו בדוחה עוד מתחילת סבב השיחות הנוכחי, קרי עוד לפני 10 ימים בקטר, שבו לישראל, בהנחיית ראש המוסד, אבל נשארה נציגות ישראלית על אדמת דוחה שבקטר. להבנתי, אמנם נציגות לא בחירה, גורם זר הגדיר את זה חלק מהצוות הטכני של המשלחת הישראלית, אבל בשורה התחתונה זה לא שכולם התקפלו וחזרו הביתה, כן נשארה איזושהי נציגות ישראלית בקטר, כשהמטרה היא כנראה להמשיך ולהיות איזשהו כתובת למסע ומתן. לפחות כרגע גם בהתבסס על הדלפות שיוצאות מכלי תקשורת ערביים, חמאס, לא, כל אחד אומר שהתשובה של הצד השני, נגדיר זאת כך, לא מתקבלת על הדעת. ישראל היום באופן תקיף אומרת שההחלטה של תשובת חמאס מראה שחמאס לא מעוניין במסע ומתן, אפילו קושרת את זה להחלטת מועצת הביטחון. בקטר טוענים שאין שום קשר בין הדברים, בין התשובה של חמאס או בין שיחות עמום להחלטה של מועצת הביטחון. אבל גם מן הצד השני, גם בדיווחים ערביים שמקורם כנראה בחמאס או בפלגים פלסטינים כאלה ואחרים, אומרים שתשובת ישראל לא מתקבלת על הדעת. אז אם למישהו היה ספק, תהום פעורה בין ישראל ובין חמאס, והשיחות נמצאות במבוי סתום, כשאנחנו לא יודעים לומר, לפחות בשעה זו, מה זה אומר לגבי ההמשך.
כן, כי בסוף אולי צריך באמת לקחת נשימה, וזה קשה עד בלתי אפשרי, בטח למשפחות החטופים שאין להם נשימה כבר כמעט חצי שנה, כי הכל זה חלק, הכל זה אולי טקטיקה של מסע ומתן. בסופו של דבר, הכל חלק מהעניין הזה.
זה לא אולי, זה ודאי, וכשאתה שואל האם חזרנו להתחלה, מי יודע אם חזרנו להתחלה, או חזרנו לאמצע, או חזרנו למינוס ההתחלה.
אנחנו צריכים להגיד באמת...
נכון, ולכן אני אומרת, הרפל הזה הוא מן הסתם חלק מדינמיקה של מסע ומתן במצב כל כך רגיש, וגם ההחלטה והפומביות של מתקפלים הולכים, כן? נועדה מן הסתם להעביר מסר לצד השני, עד שלא תשנו משהו בתשובתכם, אז אין על מה לדבר. אבל האמת היא...
אבל אנחנו משאירים בכל זאת כמה אנשים יותר זוטרים, שאם יהיה לכם מה להגיד, הם פה.
נכון, ויגאל ורן אולי צריך לומר את זה בצורה יותר ברורה. אנשינו הם אלה שנמצאים חטופים כעת ברצועת עזה. אחד מיעדי המלחמה שלנו, של מדינת ישראל, הוא לעשות מאמץ מרבי להשיב את החטופים. זה נוסח מטרות המלחמה שאושרו בקבינט. אז אני חושבת שאפשר להתווכח מי צריך לוותר יותר, מי צריך לוותר פחות. זה שיח נחמד, זה לא המילה, אבל זה שיח שאפשר לנהל אותו, כן? באיזשהו דיון אסטרטגי, פילוסופי כזה או אחר. אבל בסוף יש מספר רב של אזרחי ישראל שנמצאים כעת בשבי חמאס.
מספר רב שנמצאים זמן רב.
ואולי צריך לעשות הכל בשביל לשחרר אותם.
134 חטופים וחטופות רובם בחיים נמצאים בגיהנום של עזה מאז 7 באוקטובר. גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה גילי.
תודה.
ועכשיו לראיון עם מנכ"לית הוועד היהודי האמריקני AJC בישראל, ועד שהוא ארגון גדול שבו חברים אלפי יהודים בארצות הברית. הארגון הזה הקפיד להיות שנים א-פוליטי, אבל אמש פרסם הודעה חריפה שמגנה את ארצות הברית מאוד על ההחלטה שלא להטיל וטו בעד ישראל באום. ראש הממשלה נתניהו הדהד ברשתות החברתיות את ההודעה הזאת של הוועד היהודי האמריקני, ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום למנכ"לית הארגון בישראל, סגן אלוף במילואים אביטל ליבוביץ'. שלום אביטל.
שלום, ערב טוב.
קודם, נזכיר לנו בבקשה, בשני משפטים, את עיקרי ההודעה, את עיקרי הביקורת שלכם על ארצות הברית.
קודם כל, הביקורת מתחילה בסיפור של מועצת הביטחון של האום, קודם כל, על ההצבעה שהייתה אתמול, והביקורת לארצות הברית למעשה מדברת על ההבדלה בין הפסקת האש וחוסר ההתניה שלה בסיפור של שחרור החטופים. זאת הביקורת המרכזית, אנחנו כמובן גם ציטטנו בהודעה את שגרירת ארצות הברית באום, לינדה תומאס גרינפלד, והציטוט שלה המדויק, שהיא אמרה למעשה שכל הפסקת אש חייבת לבוא עם שחרור החטופים, אבל בהחלטה עצמה שעליהם הביאו, זה לא מובן כך. בדיוק. וזהו, זו הייתה הביקורת, ולא פעם ראשונה זה חדש שאנחנו...
אביטל, צריך לומר שהביקורת על האום זה לא דבר חדש. מההתחלה הם לא היו ממש בעדנו ולא גינו את חמאס כל כך, ואין מהם כל כך ציפיות.
כן.
אבל מה קרה באמת עם ארצות הברית בהבנה שלכם?
תשמע, אני קודם כל חייבת להגיד שיש פה פערי תרבות בצורה שאנחנו תופסים ביקורת, והאמריקאים עושים את זה. כי בישראל, כמו שאתם שמים לב בשבוע האחרון, יש מין עניין של שחור ולבן. או שארצות הברית תומכת, או שהיא לא תומכת. אין משהו באמצע, לא קיים. כלומר, אנחנו כבר, כמה דיונים היו מועצת הביטחון באום? יותר מ-40? כמעט כלומר, וכולם ארצות הברית תמכה בישראל. אז אנחנו כאילו מהר מאוד עוברים לצד השני. צריך להגיד ככה, ארצות הברית תומכת בישראל, אין ספק שהיא תומכת בישראל. יחד עם זאת, בגלל סט של סיבות, חלקם פנים אמריקאיות, אנחנו רואים שחלק מהנושאים הם לא נושאים שאנחנו מסכימים עליהם.
אבל אביטל, סליחה.
זה בסדר, אבל השאלה אם זה היה נכון לבוא ולהגיד, אם הם יעשו כך וכך, אז דרמר והנגבי לא ילכו, לא יגיעו לארצות הברית. מה זה, משחק ילדים?
תראה, בסוף אנחנו, מדינת ישראל צריכה את ארצות הברית כדי לנצח במלחמה, כדי שתהיה פה תחמושת, כדי שהיא תגבה אותנו בהחלטות של מועצות מועצת הביטחון, שתגבה אותנו במקומות אחרים באום.
שתעזור לנו במסע ומתן על החטופים.
שתחזור לפי לחץ החטופים, שתחזור לנו עם הסיפור של אונרה, והרבה מאוד דברים אחרים שהיא תומכת בנו, החל מייצור מרכיבים לכיפת ברזל שמגינה על חיים של כולנו, ודרך דברים אחרים. אז ברור שאין פה ניתוק יחסים וקריטיות של הבעת דעה בצורה דפינטיבית, שאומרים לא, לא, ארצות הברית סיימה את היחסים, זה לא המצב הרי, זה לא המצב. אבל יחד עם זאת, ארגון כמו הארגון שאני עובדת בו, עבד יהודי אמריקאי, ששם לו למטרה להביא את קולם של באמת מיליוני יהודים שחיים בארצות הברית, שאוהבים את ישראל, שאכפת להם מישראל, שהם מודאגים מישראל ומודאגים מהקשר בין המדינות, היה חשוב לנו להביא את הקול הזה.
והקול הזה, אביטל, הוא קול ביקורתי רק נגד ארצות הברית, במילים אחרות, לא משנה מי עומד בראשות ממשלת ישראל ומה היה ההתנהלות שלא מול ארצות הברית, ההתנהגות של הממשל של ביידן הייתה אותו דבר?
כן, הביקורת היא נבחנת ברמה של הסוגיה המרכזית, שהיא הקשר בין ישראל וארצות הברית, וחיזוקה של ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, עצמאית, חזקה. אם אתם זוכרים...
אבל סליחה, אבל בהתנהלות אחרת של ראש הממשלה הישראלי, אפשר היה להגיע לתוצאות אחרות, לא להגיע למשבר כל כך עמוק?
תראה, אני לא רוצה לקחת את עצמי לנושא של הפוליטי הפנים-ישראלי, אבל אני כן אגיד לכם ש-70% מהיהודים האמריקאים בסופו של דבר מזדהים באופן מסורתי, מאז שנות ה-20 של המאה שעברה, מתעסקים עם ומזדהים עם המפלגה הדמוקרטית. ופה יש פה אמירה של ארגון יהודי, שרובו, ששוב, כמו שאר היהודים, מזוהים עם המפלגה הדמוקרטית, שמותחים ביקורת על נשיא דמוקרטי. ככה שבהחלט הדבר הזה
זה חריג. מה הגיל הממוצע של החברים ב-AJC, הוועד היהודי האמריקני?
תראה, יש לנו מנהיגות צעירה כדי לגדל את הדורות הבאים, לקשר אותם לישראל, לחבר אותם ליהדות שלהם ולישראל. אז זה חבר'ה בגיל 25 עד 40, אבל המסה הקריטית, הייתי אומרת שהם מעל גילאי 60, למרות שיש גם קצת פחות. ופה באמת אני נכנס לאתגר המרכזי של יהדות התפוצות היום, בעיקר יהדות ארצות הברית, וזה באמת לחזק את הקשר עם מדינת ישראל, כי ישראל, איך שאתה לא מסתכל על זה, היא הדבק גם ליהדות, וזה לא משנה איזה יהודי אתה.
אבל הדור הצעיר פחות רואה את זה, לא?
הדור הצעיר נמצא תחת מכבש לחצים מאוד מאוד משמעותי, אין להם את החספוס הישראלי בגיל 18, שהם נכנסים לקולג'ים ולאוניברסיטאות, וחלק גדול פשוט מעדיף להסתיר, וזה מאוד עצוב, להסתיר את הזהות היהודית שלהם.
איזה לחצים יש עליהם כשהם צעירים כל כך?
אז אני אומרת, קודם כל אנטישמיות היום בארצות הברית מתחילה גם במסגרות שהן פחות מאוניברסיטה, כלומר גם בתיכונים רואים את האנטישמיות. עכשיו אתה יודע, כדי להיות יהודי...
שמאיפה היא מגיעה? מה המקור שלה?
יכול להיות בורות, יכול להיות אנטישמיות קלאסית, יכול להיות אזור אזור שיש בו מאגרים ורואים את ישראל בצורה מאוד ספציפית, יכול להיות מלחמה בישראל ואז כולם אשמים, גם יהודים שהם לא ישראלים.
כן, אבל הדברים שאת מציינת יכולים להיות דברים נקודתיים במקומות נקודתיים. פה אנחנו רואים שזה משהו שהוא ככה מתפשט בצורה רוחבית בדור הצעיר האמריקאי בצורה מחרידה קצת.
וחלק מהסיבה להתפשטות המאוד מהירה הזאת היא הרשתות החברתיות ותהליך ההסתה שנמצא וקמפיינים מסיתים שונים שתופסים את עינם של החברה הצעירים האלה, שאתה יודע, בסוף אתה מוקף בכל כך הרבה אינפורמציה שאתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון. אומרים לך רעב בעזה, רגע, נכון או לא נכון? אומרים לך ישראלים אונסים נשים פלסטיניות, זה נשמע נורא משכנע. נכון או לא נכון? עכשיו, מאיפה הם
ישאפו את המידע? זהו, השאלה, אביטל, למה תמיד הדברים עלינו נשמעים נורא משכנעים, וכשאנחנו אומרים דברים, זה לא נשמע כל כך משכנע. למה זה כך?
תשמע, יש פה עניין מספרי. אנחנו בסוף, למרות שאנחנו נחשבים, רוצים לחשוב את עצמנו כהרבה פעמים, כגוף או מדינה מרכזית בעולם, אנחנו לא. וכמות המלעיזים נגדנו, העשרות מיליונים הרבים בכל העולם, היא באמת כמותית מאוד מאוד רב, והמאמצי ההסברה שלנו הם דרושים שיפור בחלק מהמקרים, ולפעמים גם את זה לא ניתן לעשות. בתור אחת שהייתה בחזית ההסברה הרבה מאוד שנים, זה מצב מאוד מאוד מורכב, מאוד מאתגר, ותשמע, בסוף ארגוני טרור יכולים לשקר, ואנחנו לא משקרים כמדינה.
לסיום, אביטל.
אז אנחנו אומרים אמת, והם משקרים, ועל פי רוב הם מצליחים יותר מאיתנו. איפה את יכולה לשים את האצבע על הכשל שיש לנו בהסברה?
אני חושבת שצריך היום לחשוב מחוץ לקופסה, לעשות קמפיינים, להשקיע בהם כספים, להיות להשתמש ב-AI, בפיצ'רים, חדשניים, ולא להמשיך עם אותו... תראה, אני הקמתי את התקשורת החברתית, את כל הרשתות החברתיות בצהל ב-2012, מאפס. היינו על צבא ראשון בעולם שהיה לו רשתות חברתיות. זה היה פיצוץ, היה לנו מיליונים על מיליונים שעקבו ושאבו את המידע בשש שפות שונות. אבל זה היה ב-2012, והיום אנחנו ב-2024, צריך לחשוב מחוץ לקופסה, וצריך להביא אלמנטים חדשים, וצריך להשתמש בכל מיני סלבריטיז, כי זה מה הרחוב צורך, וצריך לעשות קמפיינים מתוחכמים, וצריך להשקיע בדבר הזה הרבה מאוד משאבים, ואנחנו פחות טובים בזה.
טוב, לסיום אביטל, לסיכום השיחה עם הביקורת שלכם בוועד היהודי-אמריקני על ממשל ביידן, את שומעת גם את המתחרה בבחירות הקרובות, את טראמפ. בקצרה, אביטל, איתו זה יהיה אחרת?
תראה, זה נצטרך לחכות ולראות, אבל מה שמטריד את היהודים בארצות הברית, כי הוא יהיה בסוף הנשיא שלהם, לא הנשיא שלי ושלך, זה נושא של עליית האנטישמיות ופשעי השנאה. ופה השאלה באמת איך הוא יתמודד בזה בתור נשיא, ואיך הם ירגישו בטוחים, כמיעוט שהוא פחות משני אחוז.
ראינו את זה כבר, הוא לא חדש, הוא היה בתפקיד.
אז השאלה, אבל תראה, הכמויות האנטישמיות עלו וגאו מאז שהוא היה בתפקיד, אנחנו עכשיו במציאות אחרת, ובסוף צריכים לשמור על ביטחונם של היהודים שם.
אוקיי, נעצור כאן. אביטל ליבוביץ', מנכלית הוועד היהודי האמריקני AJC בישראל, סגן אלוף במילואים. תודה רבה, אביטל.
תודה.
רועי קייס איתנו כאן באולפן, שלום רועי, ראש התחום הערבי.
שלום רן.
דיווחנו לפני, מתי זה היה? בערך שעתיים, קצת פחות, על מתחים כבדים של חיזבאללה לעבר רמת הגולן והגליל העליון. נכון. התגובה, גל של תקיפות של צהל בדרום לבנון ובעומק לבנון.
נכון, ממש בוא נגיד בשעה האחרונה אנחנו מדווחים על עוד תקיפה, עוד תקיפה ישראלית בעומק לבנון, צפונית לבעלבק, מעוז שיעי של חיזבאללה. כזכור, למעשה, התקיפה הזאת היא התקיפה השנייה היום שישראל מבצעת באזור הזה. אזור, נגיד, שמבחינת המיקום הגיאוגרפי של אורן, הוא הנקודה הצפונית ביותר שישראל תקפה עד כה. לפי ההודעה של דובר צהל, התקיפה הקודמת שבעקבותיה הגיע אותו מתח שהזכרת לאזור רמת הגולן, התקיפה הקודמת כוונה למתחם של ההגנה האווירית הלבנונית, ואפשר לראות שיש פה איזושהי משוואה של שני הצדדים. היום ראינו את...
דו-שיח כזה, אתם תוקפים יותר, אנחנו נחזיר לכם
בדיוק,
יותר.
פינג פונג, באיך אומרים, בגבולות מוגדרים, על אף שאתה יודע, זה נורא להגיד את זה, שאתה יודע, זה גבולות מוגדרים, וזה בכללי המשחק וכללי האימות, כי בסופו של דבר בשורה התחתונה, יש שם לחימה, ואנחנו רואים את זה, עשרות רקטות, קרוב ל-60 רקטות נורות, דבר שבלתי ניתן לקבל אותו.
יש לחימה, אבל אין הכרעה. הכל חלק מאותו...
בדיוק, הכל חלק מאיזושהי דינמיקה בין שני הצדדים, של לא להסיק. כל אחד, אתה יודע, עולה עוד טיפה, הצעה שני עולה עוד טיפה, אבל היום ישראל למעשה מאותתת לחיזבאללה, שהיא עולה עוד טיפה, כיוון שהתקיפות באמת היו צפונית לבעלבק, נגיד שבתקיפה האחרונה, מהשעה האחרונה, בינתיים לא ידוע על נפגעים.
זה בשורה התחתונה צריכה להיות
תוצאה. ועכשיו חיזבאללה יגיד, הרגע אני צריך לעוד טיפה. איי,
גם יגאל פה, לא שמעתי אותך, חשבתי שאתה...
אתה יודע שאני נכבה אל הכלים.
לא, באמת.
הוא צנוע.
כן. אז מה יגאל?
כן, אבל עכשיו חיזבאללה יעלה עוד טיפה?
תראה, אנחנו נמצאים בסוג של פינג פונג. אין מה לעשות. תשמע, יכול להיות שכן, ויכול להיות, הנה, גם חיזבאללה היום, כאשר הוא טען...
ויכול להיות שנעבור תכף לטניס שדה.
תראה, כאשר חיזבאללה היום ירה לעבר מירון, ליאבה, הרי הוא לא ירה בפעם הראשונה.
יחידת
הבקרה האווירית במירון. זה לא הפעם הראשונה. אני מזכיר לך שזאת הייתה התגובה שלו, הוא ירה לשם כתגובה גם על החיסול של סאלח אל-עור עם מספר 2 בחמאס, שישראל תקפה בדאחיה. והוא טען שלמעשה התקיפה הזאת היא גם על תקיפה מלפני יומיים בבקעת הלבנון המערבית, אותה תקיפה של רכב שלא צלחה, תקיפה שלמעשה היה שם איזה פונקציונר פלסטיני ככל הנראה שניצל, וגם על התקיפות הישראליות בבעלבק ככל הנראה בימים האחרונים. אז כל הזמן, אתה יודע, צדדים, יש חשבונות. בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו רואים שההתקדשות הזאת נמשכת, ואני חושב שהדבר, השורה התחתונה, אם כבר אמרתי את המילים מהשורה התחתונה, שלא נראה אופק לדבר הזה. כלומר, שני הצדדים ממשיכים בהתקדשות.
אבל זה בדיוק הסיפור. אנחנו לא באמת רואים מה קורה בלבנון. לא מבינים באמת מה קורה שם. כשפה אנחנו יודעים בוודאות שיש מעל 100,000 תושבים שעקורים מביתם, שעקורים מביתם ולא רואים אופק, בדיוק כמו שאמרת.
תראה, זה נקודה חשובה, כי אנחנו מדברים, ובצדק, אנחנו מדברים על הצד שלנו, אבל שלא ניתה. גם בצד הלבנוני, יש שם מה שנקרא, יש שם מי שלא אוהב את הלחימה של חיזבאללה, גם אצל הנוצרים, גם במחנה של חיזבאללה, גם אם זה לא השיעים, הארדקור, הבסיס, הבייס של נסראללה, יש שם יותר מ-100,000 בני אדם, לפי הערכות שנעקרו מהכפרים שלהם בדרום לבנון. יש כפרים שם שהם נראים כמו כפרי אפרים בגלל ההרס הרב. כלומר, גם מצב בצד השני של הגבול, לא צריך לבוא ולחשוב שהמצב שם טוב והמצב אצלנו. גם שם המצב רב, ואני מזכיר, לבנון מדינה כושלת כלכלית, עם משבר כלכלי עצום, ממשל בבירות שלא באמת שולט בה נעשה בשטח, לא מצליח. אני רק אתן לך...
אבל גם אין להם ברירה, הם לא שולטים בכלום.
זה נכון, אבל אני אתן לך רק סיפור מהימים האחרונים, כדי שתבינו את הלך הרוח. בימים האחרונים פורסם שיש תוכנית פיצויים שהממשלה מארגנת, ראש הממשלה נג'יב מיקאטי, לתושבים שנפגעו בדרום לבנון, 40,000 לכל משפחה או בעלים שאיבדו בתים, 20,000 דולר למי שהבן שלו נהרג, ואז כמה תאומת בקרב המתנגדים לחיזבאללה, אמרו, רגע, אנחנו לא רוצים לשלם לפעילי חיזבאללה, משפחות של פעילים של חיזבאללה שנהרגו, הם גררו אותנו לדבר הזה, מה אנחנו צריכים לשלם להם, ועוד מדינה שאין לה כסף? אז רק ללמדכם שיש גם קולות כאלה בלבנון.
למדנו, רוי קייס, תודה.
תודה.
עכשיו הפסקה קצרה, אחריה נחזור ונשמע פרטים על חשיפה של צהל מתיעוד מחדר החקירות של יחידה 504 באגף המודיעין, עוד פרטים לגבי איך עשה ועושה חמאס שימוש ציני נפשע בבתי החולים למטרות טרור, עוד מעט. חזרנו 632, איך חמאס משתמש בבתי החולים ובציוד רפואי למטרות טרור? הנה עדות מפי המחבלים הארורים בעצמם, וזה מגיע בתיעוד שחושף היום צהל מתוך חדר החקירות של יחידה 504 באגף המודיעין. קרמלה מנשה כתבתנו עם הפרטים, שלום קרמלה.
שלום רב, כן, כפי שאמרת, בחדר היולדות, במחלקת יולדות, בכיר בארגון הטרור חושף בחקירתו בשיפה מתחבאים בין 600 ל-1,000 מחבלים. מחבל של הג'יהאד אומר, שיפה ובתי הספר זה המקלט שלנו. ממדי השימוש של ארגוני הטרור בעזה ובראשם החמאס בבית החולים שיפה ממשיכים להתגלות. בחר אחמד בחר, קנית בחיר בחמאס שנעצר בשיפה והובא לחקירה ב-504, חשף בפני חוקריו שכפי שאמרנו 600 אלף פעילי חמאס נמצאים כיום בשיפה. סיפרתי לקצין שם, הוא אומר, איפה יש מקומות של הג'יהאד האסלאמי, למשל, במחלקת הילדות, ושחמאס משתמש בהנהלה. הייתי בשיפה, הוא אומר, כמעט חודש, תיאר בחקירתו המחבל. בעדויות נוספות מתוך חקירות המחבלים, חושף אגף המודיעין, התארגנו גדולה של מחבלים בבית החולים, פירוט של אמצעי הלחימה שהוחסנו. המחבלים ציינו גם את התשתית המסודרת של חמאס בבית החולים. בואו נשמע את אחד הנחקרים.
فشيفه او المدارس زي ما انت عارف كلنا عارفين او اماكن مشابهه زي هيك كانت الملجأ او الملاذ لقيتها يعني تواجد عناصر حماس والجهاد فيش مقر معين حضرت المجر.
כן, הוא אומר, הפעילים נמצאים בכל המבנים, מפוזרים בכל מקום, שיפה, בתי ספר, מקומות כאלה, זה המקלט שלנו. אין למחבלים מקום בטוח להיות בחוץ מבתי החולים. אכן הם נמצאים שם. פעיל נוסף נכתב בהודעת דובר צהל, שחקירות אלה הן עדות נוספת לאופן שבו חמאס מסכן ביודעין את תושבי רצועת עזה. אבל זה לא חדש, אנחנו מיום ליום פוגשים עוד ועוד עדויות על בתי ספר, מסגדים, בתי חולים, אבל השיאים, חדר יולדות.
כן, איך אמרנו לא פעם, אלה לא בסיסי קיצור. טרור בתוך בתי חולים, אלה מרפאות בתוך בסיסי טרור.
אבל הם חוזרים, אחרי ששיפה תוהר על החלוטין, הם חוזרים, ותשמול אמר לנו גורם ביטחוני, יש עוד אלפי מחבלים בשטח.
מקווה שנגיע לכולם. תודה רבה, קרמלה.
תודה לכם.
ועכשיו לדיונים על חוק הפטור מגיוס. ישיבת הממשלה שנקבעה לדון בחוק הזה בוטלה. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, איתנו כאן באולפן. מיכאל, במקום ישיבת ממשלה, מה? ישיבת ראשי קואליציה, נתניהו וראשי המפלגות החרדיות?
נכון מאוד, זה מה שקורה, הממשלה מתבטלת, אין הסכמות. הישיבת הממשלה מתבטלת, אין הסכמות לא עם היועצת המשפטית לממשלה, גם לא עם המפלגות החרדיות, ונתניהו במרוץ נגד הזמן. תוך מספר שעות הוא צריך להשיג הסכמות, גם של היועצת המשפטית, גם של החרדים, גם של שרי הליכוד, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל בפוליטיקה, כשאין ברירה וכשהשעון לוחץ, וכשהממשלה כולה מונחת על הכף, לא תהיה ברירה, וזה מה שראש הממשלה יצטרך לעשות, וכאמור, בשעה 7 בערב, ישיבה של נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות, הוא מנסה לשכנע אותם שיסכימו להכניס מכסות ויעדים לחוק הגיוס. הם בינתיים מתנגדים בתוקף לדבר הזה, ובכל זאת הוא מנסה לקדם את הרעיונות האלה מולם, כך או כך צפוי לנו ערב ארוך, לילה ארוך, וכל זה עד מחר, כמו שאתה אומר, המדינה
צריכה. מיכאל, מי בעיקר מתוך מפלגתו מפריע לו?
תראה, בתוך מפלגתו יש מספר חברי כנסת ושרים מתנדדים בנושא הזה, כאלו שלא מוכנים לומר מה הם יצביעו מחר, דיכטר, ברקת, גלנט כמובן מתנגד, ועוד שורה ארוכה של שרים, שיקלי ועוד ועוד, אבל זה לא רק ההתנגדות בתוך הליכוד, אלא העובדה שגם החרדים מתנגדים, גם הליכוד, גם היועצת המשפטית, ובאמת כאילו צריך למצוא כאן איזשהו משהו שיצליח לחבר את כל הדברים הללו, כי זה נראה בשלב
הזה רחוק מאוד. ומה שמחבר קצה אחד מפריד אותך בקצה השני.
לחלוטין. לחלוטין. אירוע פוליטי מסובך מאוד, כי הממשלה כולה מונחת על הכף.
הצפי שלך, אתה יש לך חושים חדים, זה משהו שיכול באמת לערער את מעמדה של הממשלה הזאת?
תראה, האמת שהחודים החדים שלי כרגע לא זמינים לי, אבל אני חושב שמצבה של הממשלה בשלב זה...
אז איפה החושים החדים שלך נמצאים עכשיו, אם לא בחוק הגיוס? שם אתה צריך להיות 100%.
אני משתדל, אבל ספציפית כרגע הם לא זמינים, אבל מה שכן אני חושב הממשלה ללא ספק נמצאת כרגע בימים שבהם היא ממש נמצאת, ב-IT אומר, סכנת פירוק, סכנת התפרקות.
סכנה קיומית.
באמת, צריך לקרות כאן משהו חריג כדי שהממשלה תחזור לימיה היציבים. זה גם פרישה של שר, גם המלחמה שאנחנו רואים נמצאת באיזשהו שלב שלא ממש מתקדם.
גם גנץ ש...
וגנץ שעל הקצה בדיוק, ואני חושב שאנחנו בימים בהחלט גורליים לעתידה של הקואליציה.
תשמע, גנץ יודע דבר אחד, הוא צריך לפרוש על, או על רקע המסע ומתן, או על רקע הגיוס. אין לו עוד איזשהו סיפור שהוא יכול לפרוש ולצאת טוב מהסיפור הזה. אז זו תחנה שהוא בהחלט צריך לשקול אותה.
כן, ומעבר לכל הסוגיות הפוליטיות, אם ממשלה לא יכולה, בזמן מלחמה כל כך קשה ומורכבת וקיומית, לא יכולה בזמן הזה להביא למצב שבו כולם מתגייסים כדי להגן על המדינה הזאת, אז...
אפילו לא כולם, בנימיני, אמרתי לך, אפילו לא כולם.
אז אנחנו בבעיה.
תביא חצי.
טוב, תודה, מיכאל.
להתראות חברים.
מיכאל, שאל תישן הלילה עד שתגיד לנו לאיפה זה הולך.
בשורות טובות.
בעזרת חושך האחדים. תודה רבה, מיכאל. עכשיו, מה קורה בחוץ? עכשיו הדיווחים ממוקד התנועה, איילון צפון, עמוס ממחלף לגוארדיה עד רוקח ודרומה, בדיוק מרוקח עד לגוארדיה. בקיצור, בשני הכיוונים, רוקח לגוארדיה ולהפך. זה באיילון. כביש 4, עמוס ממחלף אלוף שדה עד מחלף מורשה. סעו בזהירות ובסבלנות, אנחנו כאן איתכם עד שתגיעו בבטחה למקום שלו אתם רוצים להגיע. הפסקה קצרה ונמשיך כל הדיווחים, כל העדכונים של הערב הזה עוד מעט. חזרנו 6:44 עכשיו, בדקות האחרונות גואטה מתפרסמת באמת עדות מצמררת, קשה מאוד לקריאה עדות מאוד. בעיתון ניו יורק, בניו יורק טיימס, עדות של עמית סוסנה שנחטפה לעזה בשבעה באוקטובר וחזרה בעסקה הקודמת, והיא מספרת באמת כיצד הותקפה מינית בידי החוטפים, בידי המחבלים של חמאס בשבי, עדות מפורטת מאוד, שחשוב, חשוב להביא אותה לעולם. הרי בארץ אנחנו, אין ספק ואין מי שמחיש את הדברים, אבל בארץ יש מי שמעז להגיד, לא היו תקיפות מיניות, לא היו התעללויות מיניות, אז הנה בא עמית, ובאמת, באומץ ובכאב גדול, מידע בפירוט על מה שקרה לה, פחות משלושה שבועות אחרי שנחטפה מהבית בכפר עזה. אני ככה אקריא מעט מהדברים האלה, לא ניכנס באמת לתיאורים גרפיים, כאמור מהעדות המפורטת הזאת של עדי, אמרה שהיא, סליחה, של עמית, היא אמרה שהיא נגררה בידי החוטפים, ניסתה להימלט, היא מספרת לה לניו יורק טיימס, כמה ימים אחרי החטיפה, החוטפים החלו לשאול אותה על חיי המין שלה, הוחזקה לבד בחדר ילדים, קשורה בקרסול, ולפעמים אחד השומרים היה נכנס, מתיישב לידה, מדבר, נוגע, ומספרת שהדברים נעשו גם באיומי אקדח, כשהיא נגררה לאותו חדר ילדים, ושם עשו בה את מה שעשו, באמת עדות קשה לקריאה, אבל אני חושב, ולמרבה הצער, חשובה להשמעה בעולם, כשיש מי שכאמור מעז להכיש את הדברים, את התקיפות המיניות הללו שקרו בחטופות, גם על פי דיווחים בחטופים, בחטופות כאן שאנחנו שומעים את או קוראים את העדות המזעזעת הזאת של עמית סוסנה. באמת קשה, קשה מאוד. טוב, עכשיו אנחנו עם חוזרים אל הצפון ורוצים עכשיו לדבר על המצב בצפון. שמענו גם היום כאמור אחר הצהריים שיגורים נרחבים אל עבר רמת הגולן וליישובי הגליל המערבי, ותקיפה נרחבת של צהל בדרום לבנון ובעומק לבנון וחוזר חלילה, אבל נדבר על זה עכשיו בזווית אחרת. איך רואים את זה בני הנוער, תלמידים שכבר היו בקשיים גם ככה בשנים האחרונות? דנה גוסין, שלום דנה.
שלום.
תלמידת י"ב בתיכון דנציגר בקריית שמונה. אבל את לא בקריית שמונה, דנה. איפה את?
כעיקרון, אני גרה בבית הלל, זה מושב קטן ליד קריית שמונה, ואני לומדת בדנציגר בקריית שמונה. נכון להיום אני מפונה לטבריה למלון, וזה באמת, זה פשוט קשה.
קשה זה understatement, לשון המעטה, קשה, זה בלתי אפשרי. בואי תספרי לנו איך זה ללמוד לבגרויות, ללמוד למתכונות, בסיטואציה הזאת, דנה.
זהו, אז באמת הלימודים מצומצמים ל4 ימים בשבוע, 4 שעות ביום, משהו שהוא רחוק מאוד ממה שהיה לנו כל הזמן. ברוב המקומות יש פשוט חוסר במורים. היו באמת הרבה מאמצים לגייס מורים, לגייס מתנדבים או משהו, אבל זה קשה מאוד כש רוב המורים שלנו מגויסים למילואים, לצו 8. אני יכולה להגיד, ואני רוצה להגיד, שיש לנו באמת מורים תותחים. למשל, המורה שלנו לפיזיקה, הוא באמת מנסה, משתדל לעזור ולשלוח חומר לימודי, אבל הוא עושה את כל זה תוך כדי שהוא בכלל כאילו נמצא בצו 8 ושומר לנו על הבית. זה קצת לא הגיוני שמי שמגיש אותנו לבגרויות של 5 יחידות, 4 יחידות, הכל, זה בסופו של דבר מתנדבים שבאמת נותנים מעצמם, אבל זה מתנדבים שלא למדו, אין להם את הגישות הלימודיות האלה. זה פשוט, זה קצת הזוי.
וממתי התחילה המסגרת הזאת? הרי לא מהיום הראשון שפינו אתכם, כבר יכולתם ללכת וללמוד, כן?
נכון, אז באמת היה את כל הקטע של השוק הראשוני שכולם חטפו, ואז הייתה פשוט תקופה של כזה חוסר ודאות ו בלבול רציני, ולקח לפחות חודש וחצי, חודשיים, עד שהתחילו להקים מרחבים לימודיים למפונים, או לשלב מפונים בבתי ספר רגילים. אני יכולה להגיד לך שמהחוויה האישית שלי, כאן פתחו מרחב, זה נקרא מרחב כנרת, זה לכל מי שכאן באזור, וזה נפתח זה נפתח חודשיים אחרי תחילת המלחמה, וזה התחיל מכיוון של זין, חטט, וזה משהו שכשחושבים על זה בדיעבד, זה היה קצת טעות, כי השאירו את י' לשית ב', שזה החבר'ה שניגשים לבגרויות, ניגשים לבגרויות חורף הכי אחרונים. זה עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, עוד שבועיים של פערים מטורפים. אני יכולה להגיד לך שבהתחלה, בהתחלה, לפני הפינוי הרשמי, התפניתי פשוט לעכו, פשוט למשפחה, ואחרי שבועיים של מלחמה, אני ראיתי שם תלמידים רגילים בבתי ספר, חוזרים ללמוד. פתאום כולם לומדים רגיל, במרכז הארץ חוזרים ללמוד. אין פתאום כאילו פערים סך הכל של שבועיים שאפשר להשלים די מהר. ועוד משהו שאני רוצה לומר, יש איזשהו קטע כזה שגם ככה בפריפריה, ואני אומרת את זה בתור אחת שגרה, בפריפריה יש פחות הזדמנויות, יש פחות מגמות, פחות חוגים, פחות הזדמנויות לצמוח, להתפתח. ולצערנו מי שנפגע במלחמה הזאת הכי הרבה זה באמת האזור של הפריפריה. אז עוד יותר איפשהו חטפנו את הכף האדום.
כמה שקשה גם ככה בשגרה, עכשיו עוד יותר
בדיוק.
קשה.
בדיוק. נכון, זה עם המיונים לצבא, זה עם הבגרויות, זה עם הכל, זה קושי שהוא באמת, זה באמת, זה באמת קשה. בסופו של דבר, אני למשל, ואני מדברת בשם הרבה מאוד תלמידים אחרים, אני ואנחנו בכללי תלמידים שמכוונים גבוה, אנחנו רוצים להצליח בעתיד, אנחנו רואים את העתיד שלנו, ובמציאות שלנו חלק מההצלחה שלך בעתיד מתבססת על הציונים שלך ועל ההישגים שלך בתיכון ובבית ספר, ואני חושבת שכשאני אגיע למצב שאני ארצה להתקבל למוסדות ללימודים גבוהים, זה לא באמת ישנה להם שבשנה שאני הייתי אמורה לסיים בגרויות, הייתה מלחמה שהוציאה אותי מהבית, קטעה לי את כל הלימודים, פיזרה את כולם בארץ. אני באמת לא יודעת עד כמה זה ישנה להם, ובגלל זה אנחנו פשוט רוצים איזשהו שוויון כזה הזדמנויות עם שאר התלמידים שניגשים כמונו. ואני יכולה להגיד לך שבאמת נוצר פער כל כך גדול, כשאני עכשיו ניגשתי לבגרות חורף, ואני מאוד התקשיתי, כי זה פתאום אתה קולט כמה זמן, כמה חומרים פספסת,
איזה פערים. ואת נחשבת ילדה משקיענית שמכוונת גבוה.
נכון, אני נמצאת במסלול של כיתת מופת, אני עוד מהיסודי מכיתה זין, באמת מכוונת גבוה, 5 יחידות בהכל, ופתאום זה איזשהו שוק כזה. אני יכולה להגיד לך שיש לי חברים ומכרים ש... גם השקיעו כל כך הרבה ב5 וזה וזה, ופתאום יורדים ל4, מ4 ל3, מזה, כי זה איזושהי טלטלה, פתאום אתה יוצר פער של...
דנה, אנחנו חייבים פשוט לסיים, אבל אנחנו מבטיחים, את יודעת מה, בואי נעקוב אחרייך, ככה בשבועות הקרובים,
והייתי מאוד רוצה לדבר איתה מה היא רואה שקורה לאותם ילדים שלא מצליחים לכוון כל כך גבוה, כמה הם מדרדרים למטה.
אז נעשה את זה בשיחה הבאה. דנה גוסין, הרבה בהצלחה, עוד נדבר.
בהצלחה.
תודה רבה.
טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם חוזרים לדיווח ולעדות המצמררת של עמית סוסנה בניו יורק טיימס על התקיפות המיניות, ההתעללות המינית שחוותה בשבי. אנחנו אומרים שלום לפרופסור חגי לוין, ראש מערך הבריאות במטה משפחות החטופים. פרופסור חגי לוין שמלווה את המשפחות ואת הסיפורים הללו בחודשים האחרונים מאז 7 באוקטובר, מכיר היטב את ההיבטים הללו ואת ה עדויות הללו שמגיעות, וכאמור העדות של עמית סוסנה בניו יורק טיימס. סוסנה, תקנו אותי לסוסנה, אבל אני מקווה שאני אומר את זה נכון עכשיו. אנחנו, כאמור, עדות מאוד מאוד מצמררת שמתפרסמת בניו יורק טיימס, וטוב שמתפרסמת באנגלית, כי אמרנו יש מי שמנסה להכחיש את הדברים. פרופסור חגי לוין איתנו, ננסה לומר לו שלום, עדיין לא. טוב.
בכל מקרה זה באמת עדות קשה מאוד 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 מאוד, אני לא יודע מה אפשר להגיד בתקשורת ומה באמת נכון להגיד ומה לא נכון להגיד. תודה, אתה נמצא באיזושהי דילמה.
כן, הוא איתנו, הוא איתנו, פרופסור חגי לוין, סליחה גואט, פרופסור חגי לוין, אתה שומע יחד איתנו את הדברים שיוצאים בניו יורק טיימס, חגי?
כן, עדויות קשות, ובאמת עמית היא גיבורה, היא אמיצה, קשה.
וכששומעים את הדברים האלה, הלב נקרא, כי זה לא כנראה, לא כנראה, בטוח לא המקרה היחיד, ומי יודע מה עוד עוברות הבנות שעדיין בשבי.
אני חושב שכולנו מבינים, וחשוב שכל העולם ישמיע את הצעקה הזאת. החטופות והחטופים צריכים לחזור הביתה עכשיו, כל כך הרבה ימים, תחת טרור פסיכולוגי, פיזי וגם מיני. זה בלתי נסבל.
זה קורע לא רק את הנפש שלהם, אלא גם את הנפש של המשפחות, ואני חושב את הנפש של כל הציבור בישראל, ורבים בעולם. אנחנו לא יכולים לתת לפושעים להמשיך לבצע את הפשעים שלהם.
פרופסור לוין, התחושה העגומה היא שחוץ מזה שזה מזעזע אותנו, זה לא באמת מזעזע אף אחד בעולם.
גואטה, זה באמת, אני חייב להגיד, אני חושב שזו תחושה שכולנו שותפים לה. ההתעלמות והשתיקה בעולם היא ממש כפצע בלב שלנו. לא ייתכן, ראינו איזשהם סימנים עם הדוח של האום שביוזמת מתי המשפחות כתבו והתייחסו, אבל זה ממש טיפה בים. אנחנו ראינו עכשיו את ההחלטה של מועצת הביטחון ולא שמים את העובדה שיש שם נשים צעירות, ואני חייב להגיד
גם דברים
שעוברים דברים שאסור שיקרו.
פרופסור חגי לוין, ראש מתי הבריאות, מערכת הבריאות במתי משפחות החטופים, תודה, עוד נדבר. חגי, תודה רבה.
תודה.
ותודה גם ליהודית דמרי אגסי שערכה אותנו הערב, תודה גם לעמיתי ליפשיץ, ארז נילוביצקי המפיק, ליטל אטיאס ויאיר ניומן הטכנאים, נדין מזרחי בדיגיטל, אחרינו זה מגיע לכם דוקטור גילי תמיר, מחר יהיה איתי כאן זאב קם, תודה גואטה.
תודה בנימין, תודה מאזינות ומאזינים, בשורות טובות.